אוקיי, בואו נתחיל. בעצם אנחנו מסיימים היום את הסדרה הזאת על הלכה ומציאות, ומה שאני רוצה לעשות היום זה לעסוק בשני היבטים שקשורים אחד לשני, וזה דוגמאות מעשיות, דוגמאות קונקרטיות לפסיקת הלכה תלוית מציאות, כולל השלכות של חלק מהדברים שדיברנו עליהם. אני אתחיל אולי עם שאלה שנראית פשוטה, לא הרת גורל ולא לא מאוד עמוקה, אבל אני חושב שהיא מאוד מייצגת. קיבלנו איזשהו מאמר, אני חבר במערכת של כתב העת דרישה, זה של המדרשה בבר אילן, כתב עת תורני לנשים בעיקר, וקיבלנו איזשהו מאמר על ברכת שהחיינו והטוב והמיטיב על לידת בת. שאלה אם מברכים או לא מברכים, והמאמר הזה, כמו הרבה מאמרים שמגיעים לשם, הרבה מאמרים בכל מיני מקומות, רק ששם אני במערכת, אז זה מצליח להרגיז אותי באופן ישיר, מה שקורה זה שהמאמרים מביאים מקורות כדי לבסס טענות עובדה. ונגיד, כשדנים פה בשאלה הזאת של האם לברך הטוב והמיטיב על לידת בת, או שחיין, על לידת בת, אז השאלה בעצם האם זה גורם שמחה ולמי לידת הבת. עכשיו, מנסים להוכיח כן לברך או לא לברך, אז מביאים כל מיני מקורות. יש מקורות שאומרים שכן, וזה כן שמחה, וזה לא שמחה, וזה משמח את ההוא, ולא משמח את זה. אז, ומזה גוזרים את המסקנה, מנסים לגזור את המסקנה, האם לברך או לא לברך. והשאלה, למה בעצם צריך את המקורות האלה? מה הם מוסיפים לדיון? אולי כאילוסטרציה אני מוכן לקבל את זה, אבל לא שהדיון יושתק על המקורות האלה, כי בעצם השאלה היא האם זה גורם שמחה. טוב, פוק חזי ותראה אם זה גורם שמחה או לא. מה אתה צריך לדעת, מה דעתו של פוסק פלוני או פוסק אלמוני, האם זה גרם לו שמחה שנולדה לו בת? יכול להיות שהוא בכה בדמעות שליש על זה שנולדה לו בת. בסדר, ואם אני שמח אז אני אברך. למה אני צריך את השוט שלו, או את הפסיקה שלו, כבסיס להכרעה האם לברך או לא לברך. מדובר פה על בירור של עניין עובדתי. עכשיו, כמובן זה לא לגמרי כך, וכאן, בכל משפט שאני אומר כאן נכנסים המון דברים שדיברנו עליהם בפעמים הקודמות. כי כמה שמחה זה שמחה מספיקה כדי לברך. זאת אומרת, לא יודע מה, קיבלתי סוכריה טופי, ואני מברך על זה גם שהחיינו חוץ מאשר שהכל. כי זה משמח אותי, אני אוכל סוכריה טופי. יש כנראה איזושהי רמת שמחה מינימלית שמצדיקה ברכה. וכאן זאת שאלה נכבדה, איך קובעים את הרמה הזאת? זאת אומרת, בסדר, אני יכול לחשוב האם אני שמח או לא שמח, אבל זה לא מספיק, השאלה עד כמה שמח. זוכרים את העברת הקו, כן? יש גרף של סיכון כפונקציה של המהירות בנסיעה בכביש. השאלה אבל האם להתיר נסיעה במהירות כזאת או לא, לא יכולה להיקבע רק על סמך הגרף. אנחנו צריכים להעביר קו שאומר לנו כמה מסוכן צריך דבר להיות כדי להיחשב כמסוכן, כדי שנאסור לנסוע במהירות הזאת. וכך ראינו הרבה מאוד דוגמאות לעניין הזה, שהרבה פעמים המושגים הם מושגים שהם לא נבחנים בשחור לבן, ב-yes no question, אלא זה מושגים שנמצאים על רצף. ואתה צריך לקבוע איזשהו רף שממנו והלאה התנאי מתקיים. אז למשל, גם מושג השמחה, שהוא הבסיס לברכת שהחיינו וברכת הטוב והמיטיב, גם אם אני מגיע למסקנה שאני שמח, זה עוד לא בהכרח פותר לי את הבעיה. כי אני צריך לדעת כמה צריך להיות שמח כדי לברך. ולזה אולי יש מקום להיעזר בפוסקים. דיברתי בסוף סדרת השיעורי, או סדרה הזאת, או בסוף התת-סדרה, שעסקתי בגרפים האלה ובעברת הקווים, אז דיברתי על השאלה מהי מומחיות הלכתית, מה מומחיותו של הפוסק. והבאתי שם כמה מישורים של מומחיות או של מיומנות שפוסק צריך להיות מצויד בהם. אחד מהם זה יכולת להעביר קווים. זאת אומרת, יכולת להבין מה זה סיכון שהוא כבר בלתי סביר. איזה רמת סיכון אומר לזה כבר בלתי סביר? שאלה לא כך מוגדרת. ואמרתי שמה שאפשר להבין שלפוסק אין מיומנות לעשות את זה, יש לו את הסמכות לעשות את זה. פשוט הוא זה שצריך לקבוע את ההלכה. אז הוא אומר, הוא מעביר את הקו איפה שבא לו, או איפה שנראה לו, אבל זה לא בגלל שהוא באמת יותר מיומן ממני בהעברת הקו, אלא כי זאת סמכותו, הוא זה שצריך לקבוע מה יהיה ההלכה. אבל הצעתי שם אפשרות אחרת, והבאתי כמה טיעונים לטובתה, שמדובר פה לא על סמכות, אלא על מיומנות. זאת אומרת, יש איזושהי יכולת טובה יותר להעביר קווים, יכולת טובה יותר להבחין בין הסביר ללא סביר, אוקיי? למרות שזה שאלה קצת לא, 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 שלא מוגדרת באופן חד. אבל עדיין, כמו שאמרתי, אמרתי שם, שאני לנסוע 200 קמ"ש בכביש חיפה תל אביב, כולם מסכימים שזה מעבר לסף המסוכן. לנסוע 20, כולם מסכימים שזה נמוך מדי. לא נכון להתיר מהירויות רק עד 20, נכון? עכשיו, איפה הגבול? אז יש כאלה שיגידו 60, 80, 120, איפשהו בטווח הזה מתפלגות הדעות. מה זה אומר? זה אומר שכנראה יש נכון ולא נכון גם בשאלות האלה. אולי לא נכון לגמרי ולא נכון לגמרי, אבל יש סביר יותר וסביר פחות. יש קו שמעביר אותנו בין הסביר ללא סביר, ולכן הטענה שלי הייתה שיכול להיות שהדבר הזה הוא גם כן מיומנות של פוסק, ולא רק סמכות של פוסק. זאת הוא יודע להעביר קווים בצורה יותר טובה, הוא קולע לאמת של הסבירות, כן? אם מאמצים את ההצעה הזאת, אז יש מקום להיעזר באמירות של פוסקים בשאלה, האם השמחה שעליה אני מדבר היא מספיק חזקה כדי שזה יצדיק ברכה? כי פה זה באמת שאלה של איפה להעביר את הקו. כמה שמח אני צריך להיות. וכיוון שלאדם קשה להעביר קו, ואם ההנחה היא שהפוסק אולי יותר ניחן ביכולת טובה יותר להעביר קווים, אז יש היגיון בלראות מה פוסקים אומרים על השאלה הזאת. לכן אני לא שולל לגמרי את ההיזקקות לפוסקים בשאלה כזו, אבל ברור שזאת לא היזקקות בלעדית, זה א', וב', מה שאני מצפה מהפוסק זה שיעביר את הקו. אני לא מצפה ממנו לשמוע האם זה משמח או לא משמח, כי את זה אני יכול לקבוע כמוהו. אני אביא לכם ישר את הדוגמה, לא הייתי, הייתי רוצה להגיד משעשעת, אבל בעיניי היא מאוד מעציבה, שהיא מביאה שם במאמר שלה, אני מניח שזה כותבת, זה אנונימי, אז אני לא יודע, מישות משני הלכות, של מנשה אונגבר, קליין, כן? מאונגבר. תמיד חכם מאוד גדול, יש לו שוט עם המון חלקים, שעושה גם בעניינים אקטואליים, באמת יהודי, תמיד חכם משכמו ומעלה. והוא דן באמת בשאלה הזאת, ותראו מה הוא כותב. באשר הביא, שאם ילדה נקבה, כן השואל, הביא לו, אם ילדה נקבה, מברך האב שהחיינו, בפעם הראשונה שרואה אותה, ושמח בראייתה. אבל הטוב והמיתי ולא מברך הלידת בת. כי הטוב והמיתי, ההבדל בין שהחיינו לטוב והמיתי, זה שהחיינו זה טוב לאותו אדם עצמו שמברך. הטוב והמיתיב זה כשזה טוב לכמה אנשים. אז אתה מברך הטוב והמיתיב. אז הטוב והמיתיב לא מברכים על לידת בת, לכל היותר זה משמח אותך כשאתה רואה אותה, תברך שהחיינו. אבל בטח שאף אחד אחר חוץ ממך לא שמח מהשואה הזאת שקראתה לכם, נולדה לכם בת. והנה כבר כתבתי, רגע, שיתפתי את זה או לא? לא שיתפתי, אני קורא לעצמי והיה נער הבא, ולא שיתפתי. ופנינה כזאת אני חייב לשתף אתכם. אוקיי, אז אני קורא פה. ואשר הביא שאם ילדה נקבה מברך האב שהחיינו בפעם הראשונה שרואה אותה, ושמח בראייתה, אבל הטוב והמיתי ואינו מברך על לידת בת, כי זה משמח רק את האבא ולא את האחרים. ושוב, אם היה מדובר פה על העברת קו, זאת אומרת, אתה אומר לי זה לא מספיק משמח כדי לברך, אני מבין. אבל עוד מעט נראה, התחושה היא שלא מדובר פה על שאלה של העברת קו, אלא זה פשוט לא משמח. זה לא שאלה של איפה עובר הקו. אז הנה תראו, אז זה מה שאמר השואל. אז מה שעונה משני הלכות אומר ככה, הנה כבר כתבתי שעל לידת הבת אין מברכים שהחיינו, ולא הטוב והמיטיב. לפי מה שכתבו ז"ל, כן, הציטוט מהגמרא במסכת פסחים, אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות. אשרי למי שבניו זכרים, ואוי לו למי שבניו נקבות. כן, זה ביטויים מאוד מעניינים פה, יש על זה הרבה בדיחות, אבל הפשט הפשוט, בלי כל המדרשים שעושים על בניו נקבות, הפשט הפשוט הוא שאשרי מי שיש לו בנים ולא בנות. למרות שהעולם כמובן צריך גם בנים וגם בנות, בלי זה העולם לא יכול להתקיים. בסדר, העולם צריך, אבל מה אני אשם? העולם שאחרים יביאו את הבנות, אני רוצה להביא את הבנים, אוקיי? אז זה מה שאומרת הגמרא שם, והנה מה שאמרו ז"ל, אוי לו, אין מברכים שהחיינו, הרי אוי לו למי שבניו נקבות. אז זה כל כך משמח אותך עד כדי כך שאתה מברך שהחיינו, אתה צריך לתלוש את צערך מרוב צער. לא רק שזה לא מספיק משמח, זה לא משמח בכלל, זה אוי לו. וזה מה שהוא אומר, והגם שהעולם צריכים, כי העולם צריך גם בנים וגם בנות, וגם הוא בעצמו צריך, למה הוא צריך? לקיים המצווה של פרי ורבו, צריך בן ובת, נכון? אז גם הוא צריך את הבת, אתם רואים, יש תועלת לבנות, מי אמר שאין תועלת בבנות? מקיימים איתם את המצווה של פרי ורבייה, בשביל זה נולדו בנות לעולם, באו בנות לעולם. אתם זוכרים שכמובן נשים לא חייבות בפרי ורבייה, רק בשבט יצרה. זאת אומרת, הפרי ורבייה שמקיימים זה רק הגברים. אז הבנות נועדו כדי שאבא שלהם יקיים בהם מצוות פרי ורבייה. יפה, הסתכלות אופטימית על החיים. מכל מקום, אבל אי כבורסקי, שהגם שצריך גם כן לאורות, ואף על פי כן, אוי לו, למי שאומנותו בכך. כן, הגמרא אומרת משפט מאוד דומה למשפט הזה פה בפסחים, המשנה אומרת על בורסקי, בורסקי זה מעבד אורות. עכשיו, כשמעבדים את האורות, עושים את זה בחומרים שיש להם ריחות רעים מאוד. עבודה מאוד לא נעימה. עכשיו, אין מה לעשות, בעולם צריך גם אנשים שיעבדו אורות. אבל אני לא הולך ללמד את הבן שלי, כך אומרת הגמרא, את המלאכה הזאת. למה? העולם צריך את הבורסקי, אבל אוי למי שאומנותו בכך. מי שנאלץ ומי שאין לו ברירה, שיעשה את זה, אבל מי שיש לו ברירה, שישאיר את הצורך הזה של העולם לאנשים אחרים. הוא לא אשם בזה שהעולם צריך את זה, כי זה סבל. אז אומר המשנה הלכות, גם בנות זה אותו דבר. בנות בעצם זה רק אוי לו למי שבניו נקבות, צרה צרורה קרתה לך שנולדה לך בת. נכון, העולם צריך את זה. אבל מה אתה אשם? שאחרים יביאו את הבנות. לך קרתה הצרה הזאת, אתה עוד רוצה לברך על זה ברכה. זאת אומרת, זה ממש לא בא בחשבון. כך אומר משנה הלכות, ואין שוט הלכות קטנות, שנשאל מהשואל, למה אין מברכים בשעת נישואין שהחיינו תחת החופה, וישיב ז"ל, זה מוסיף בדיחה בסוף, עד שאתה שואלני למה לא מברך שהחיינו, שאלני אם יברך ברוך דיין האמת. היין שם, ואולי הוא על כוונה זו. כן? אז הטענה של המשנה הלכות, אני מקווה אגב שאין לו בת, או שאם יש לו בת, אז אני מאוד מקווה שהוא לא לימד אותה תורה. אבל שהיא לא תקרא את התשובה הזאת, או שהיא עלולה להיכנס למצב רוח לא נעים, כתוצאה מהתשובה הזאת. באמת, אני לא מצליח להבין איך אדם כותב דבר כזה. בכל אופן, אבל מעבר לאנקדוטה
המשנה... כמה שנים נשוי ואין לנו ילדים, אז זה בכלל מחרפן אותי לראות את זה.
אוקיי.
אז החרפון כפול ומכופל.
כן. בכל אופן, אני אומר, מעבר לצחוק ולבכי, לא לצחוק, על האמירות האגומות האלה, השאלה מעבר לזה, למה זה מעניין אותי? למה זה מעניין אותי מה שכותב המשנה הלכות? הוא קרא את בגדיו כשנולדה ביתו, אם יש לו בת, אני לא יודע. הוא יכול להיות שהוא קרא את בגדיו, אז מה? ואם אני שמח, אז בגלל שכתוב במשנה הלכות שלא שמחים בזה, אז אני לא אברך. מה זה קשור? אז אמרתי עוד פעם, אם הייתי נזקק לו והייתי אומר, תראה, בוא תנסה להעריך את רמת השמחה שיש לי, זה מצדיק ברכה או לא מצדיק ברכה? זה בסדר גמור, אני בא לפוסק, מנסה להיעזר במה שהוא אומר כדי להעביר את הקו. אבל למה אני צריך להביא אותו בשביל לדעת האם זה אירוע משמח או לא? אני אשאל אתכם שאלה יותר קשה. למה אני צריך את הגמרא בשביל לדעת את זה? הגמרא גם אומרת, אוי לו למי שבניו נקבות, זה לא רק המשנה הלכות. ואז מה? ויש הגמרא אומרת לכן לא מברכים? מה זה קשור? אז יכול להיות שבעיני חכמי הגמרא או מי שאמר את זה שם בגמרא, זה לא משמח. אבל בעיניי זה כן משמח. אז מה? אז אני לא אברך בגלל שכתוב בגמרא, אוי לו למי שבניו נקבות. זאת יש פה איזושהי הסתכלות הלכתית, אני אומר במתודולוגיה, עזבו את האמירה עצמה, אם היא בעייתית, לא בעייתית, זה עניין אחר. אותנו מעניינת כרגע המתודולוגיה. ונראה שיש פה איזושהי מתודולוגיה מאוד בעייתית. כשאתה רוצה לברר עובדות שנדרשות לצורך איזושהי פסיקת הלכה, אתה ניגש למקורות הלכתיים כדי לברר את העובדות. תעשה סקר ברחוב, תשאל אנשים האם הם שמחים כשנולדת להם בת, אני מניח שאתה קצת תופתע, יש כאלה פה ושם ששמחים גם בעניין הזה, וזה הכל, וזה מספיק בשביל לדעת האם לברך או לא לברך. מה אכפת לי מכל השוטים? ועוד פעם, בלי לזלזל בכיעור זה בגדלותו התורנית, המשנה הלכות באמת היה תלמיד חכם מאוד גדול. האמירה הזאת שלו לחלוטין לא מקובלת עליו, אני אומר, מעבר לזה, לא קשור. אני לא בא לזלזל כרגע, השאלה היא שלי, אפילו אם הוא היה אומר דברים בנויים לתלפיות, הוא היה אומר, בת זה פסגת העולם, חייבים לברך גם שחיינו וגם הטוב והמיטיב, כל בוקר מחדש. בסדר? עדיין הייתי שואל, אז מה אם הוא אמר? מאוד גזוק. אז הוא אמר, אז מה? הטענה העובדתית לא צריכה להתברר מעיון בשוטים. יש איזה תוספות באיזה מקום, שמסביר שיש שם, אני לא זוכר כבר נדמה לי, זה זיכרון מאופל, אני לא זוכר אפילו איפה התוספות הזה, שהוא אומר שחייב להיות שעם ישראל יש בו המון אנשים, כי הרי התורה אומרת שירבה אותנו ככוכבי השמיים לרוב. ותסתכלו בשמיים, תראו שיש המון כוכבים, סימן שיש גם המון בעם ישראל. זאת אומרת, הוא לומד את המציאות שיש המון אנשים בעם ישראל מפסוק בתורה, אוקיי? או יש, או שהוא אומר, לא יודע, ברור שיש המון כוכבים, כי התורה אומרת ככוכבי השמיים לרוב. אז זה ראיה ברורה שיש המון כוכבים. זה, אגב, מאוד טיפוסי לתוספות. התוספות היו חכמים שבאמת הוציאו את העובדות מתוך התורה והגמרא. זה מאוד, מאוד אופייני לבעלי התוספות, יש גם דוגמאות נגדיות בתוספות, אבל הניתוק האשכנזי הזה מאוד מאפיין את התוספות. חכמי ספרד לא עושים דברים כאלה, בדרך כלל. הגדרן, למשל, כותב גם בסוכה, אני אומר שגם התוספות איפשהו בסוכה, הרן כותב בסוכה, אין להכחיש המוחש, הוא דן שם בשאלה, האם צילתה מרובה מחמתה, האם למטה יש יותר חמה או למעלה יש יותר חמה, האם האחוז הצל בהסכך, נגיד שהאחוז הוא 60%, אז האם האחוז של החושך מול האור למטה בקרקע, יהיה יותר קטן או יותר גדול? יש ויכוח בין הראשונים, הוא אומר, אין להכחיש המוחש, תסתכל ותראה. עכשיו, לא משנה כרגע מה הוא אומר והאם הוא צודק, אני לא בטוח אגב שהוא צודק, אבל הוא מבחינתו, כשצריך לברר עובדות, אז הוא מסתכל במציאות והוא רואה מהן העובדות, הוא לא מסתכל לא בפסוקים ולא בגמרות ולא בשום מקום אחר. זה כמובן מאוד מתקשר לרבי אברהם בן הרמב״ם, שראינו בפעם לפני הקודמת, נדמה לי, שהוא מדבר שם על זה שחכמי ישראל הודו לחכמי אומות העולם בסוגיה שם בפסחים, על גלגל עומד ומזלות חוזרים, הייתה שאלה עובדתית, היה ויכוח, והם קיבלו את האמת ממי שאמר אותה. הוא אשמח ראייה, תצפית, כן, המעיינות חמים, אז לכן השמש כנראה עוברת למטה, לא משנה כרגע, אבל השיטות שאיתן הם הגיעו למסקנה העובדתית שלהם, היו שיטות אמפיריות. צריך לבדוק את המציאות, תעשה סקר, תבדוק, תסתכל, תעשה תצפית. מה אכפת לך מה כתוב בשוט זה או בשוט אחר? מי זה מעניין? אני אומר עוד פעם, לא כי אין לו סמכות להגיד את זה. לא כי אני מזלזל בגדלותו הרוחנית, התורנית. לא בגלל בעיות כאלה. למה לגשת אליו בכלל? לא שלא רוצה חן בעיניי מה שהוא אומר. אפילו אם היה נורא מצא חן בעיניי מה שהוא אומר. מה זה משנה אם הוא אומר או לא אומר? זה אני שואל. אין סיבה לגשת בכלל. זה הטענה. אני שוב אומר, אם יש לי דילמה איפה עובר הקו, בהחלט, יש מקום להתייעץ עם פוסקים, לשאול האם זה מספיק משמעותי, לא מספיק משמעותי, ולקחת בחשבון, כמובן, שהפוסקים לא יכולים לדעת מה קורה בליבי. אני יכול לנסות לתאר להם, אבל בסוף, רק אני באמת יודע עד כמה אני שמח. אני יכול לספר להם סיפורים, לנסות לתאר להם, אבל בסוף הם לא באמת יכולים להבין מה קורה בליבי, וזה גם מתקשר לנקודה שדיברנו עליה באחד השיעורים הקודמים. אמרתי שם על פסיקה לגבי סוגיות שהן רחוקות מעולמו של הפוסק, כמו פסיקת הלכה דיני ממונות בגטו קובנה, הבאתי שם פסיקת הלכה, אתה בא לפוסק שיושב במקום סביר, נורמטיבי, ושואל אותו שאלה על אירועים כמו השואה, זה גרת בערבון מוגבל את הפסיקה שלו. כי היכולת שלו להבין את המציאות בלי שהוא חי אותה, היא יכולת מוגבלת. לא כל אחד מבין מה המשמעות של המציאות הזאת. אני אומר, גם פה, במובן הזה, כל אחד מכיר מה זאת שמחה. אבל לא כל אחד יודע כמה שמחה יש אצלי בלב. אולי השמחה אצלי בלב נורא גדולה, כי אני נורא רוצה בנות, ואצלך היא פחות גדולה. אז גם אם אני אבוא להתייעץ איתך, אני קודם כל צריך לתאר לך מה אני מרגיש, וב' אתה צריך גם להשתכנע שבאמת הבנת את התיאור שלי, או תיארתי את זה טוב. בהנחה שזה תלוי בי, נגיד, או שאולי זה תלוי באדם הסביר, לא נכנס עכשיו כרגע לשאלות טכניות, אלא ברמה העקרונית, אם אני רוצה לדעת זה מספיק משמח אותי, אז אני צריך לשאול בעיקר את עצמי. אם אני בדילמה, אני צריך להתחיל להתלבט ולהשוות, אולי לראות מקומות אחרים שאמרו לברך, ולהשוות את מידת השמחה פה ושם, ולפי זה להחליט. זאת דוגמה אחת. ויש, המאמר שם מלא בכל מיני דוגמאות כאלה, מקורות כאלה, סליחה, שעניינם הוא בסך הכל מקורות שמביאים ראיות למצב עובדתי. וזה עניין בעייתי. אולי נקודה נוספת, זה קשור גם לפסיקה מסדר ראשון ומסדר שני, אבל אני לא אכנס לזה כי זה לא, מה שאני אומר עכשיו יכול להיות, יכול להיאמר גם בלי ההבחנות שעשיתי לגבי אופי הפסיקה. דוגמה נוספת בעניין הזה, למשל, זה היה פסק דין שכתבנו פעם, כן, באיזה בית דין שהשתתפתי, שבאה לפנינו אישה שבעלה היא נישאה, בלילה הראשון הם קבעו לשהות במלון, אחרי החתונה, זאת אומרת לבוא מהאולם לאיזשהו מלון, והבחור לא הגיע אפילו למלון, בלילה. למחרת בבוקר היא כבר בכלל לא ידעה איפה הוא, לא מצאו אותו, אחרי יום יומיים התברר שהוא כבר בחול. זאת אומרת, הוא ברח לה לחול. ועכשיו הם היו בבית דין רבני, הזדעג'עו שם שנים ובלבולי מוח, חבל שלא שמרתי את כל התיעוד, יכולתי לכתוב איזה ספר אב קרס, רק על הפשלות שהיו במקרה הזה.
הרגשת גאה עם המדים והנשק. הרגשתי שעשיתי תיקון עם עצמי, בטח כשהייתי חוזר.
פשלות הלכתיות ופשלות טכניות, היה שם באמת סיפורי אלף לילה ולילה. בכל אופן, אבל לענייננו, אז היא באה אלינו והיא שואלת, האם אפשר לבטל את הקידושין? מה זאת אומרת לבטל את הקידושין? אז יש פה שני מכניזמים שהרבה פעמים אנשים, גם תלמידי חכמים לפעמים, מתבלבלים ביניהם. יש הפקעת קידושין ויש ביטול קידושין. הפקעת קידושין מבוססת על העיקרון של קודם מקדש, הדת עד הרבנן מקדש. והפקעין הוא רבנן לקידושין מיני. כך אומרת הגמרא. מה זאת אומרת? ישנם מצבים שבהם חכמים מפקיעים את הקידושין. זאת אומרת, הם בעצם אומרים, הקידושין היו תקפים, הכל היה בסדר, אבל מסיבות כאלה ואחרות אנחנו מחליטים לבטל את הקידושין, להפקיע אותם, אוקיי? מתי זה קורה? למשל, אם מישהו מינה שליח לגרש אישה, ביטל את השליח שלו בפניו, זה יוצר המון בעיות, חכמים מבטלים את הקידושין. או מי שמקדש אישה בכוח, על כורחה, או כל מיני דברים כאלה. אבל אנחנו מדברים כמובן על משהו אחר, כי הסמכות להפקיע קידושין מסורה, אם בכלל, רק לבית דין הגדול שבדור. אולי אפילו רק לסמוכים, יש איזה ויכוחים בין הראשונים. אז אנחנו לא עד כדי כך מגלומנים, ולא חשבנו שאנחנו בבית דין הגדול שבדור. קרוב אולי, אבל לא ממש הכי גדול. הטענה שרצינו לדון בה זה ביטול הקידושין, לא הפקעת הקידושין. מה ההבדל? ביטול קידושין זה למצוא פגם בקידושין. אבל למצוא פגם בקידושין אפשר לעשות בכמה צורות. למשל, אפשר לראות שאחד העדים היה פסול. אז זה יכול אולי לבטל את הקידושין, וגם זה תלוי בכל מיני דברים, אני מקדש ביד אחד, ואולי העדים מהקהל יפצו את זה, גם זה תלוי בהמון דברים, אבל באופן עקרוני, אם יש עדי קידושין פסולים, זה יכול להיות עילה לביטול הקידושין, כי הם לא תקפים. או אם הטבעת שהיא קיבלה היא לא שוות פרוטה, גם זה מבטל את הקידושין. או שאם היה דעתה על משהו אחר, והיא לא רצתה את הטבעת הזאת, רק היא לא ידעה, יש כל מיני עילות שנוגעות לתקפותו של הטקס. כן, האם הקידושין נעשו כהלכה. אבל יש עילות של ביטול קידושין שנוגעות לגמירות הדעת של הקידושין. כמו בעסקה, במקח או ממכר. כאשר מתברר שה צד השני לעסקה הסתיר ממני מידע מהותי. במצב כזה, ההתרצות שלי לעסקה, ההסכמה שלי לעסקה, הייתה מבוססת על, על מידע לא נכון, או על מידע חלקי. ובהנחה שהמידע חסר הוא מהותי, אם אתה יכול לשנות את ההחלטה שלי, אז העסקה בטלה. אוקיי? למשל, אפילו במחיר, אז אם זה הונאה, אז עד שישית זה לא בטל המקח, אבל מעל שישית המקח בטל, כי במחיר כזה כנראה לא התרציתי לקנות. אבל זה גם לא הסיפור. כי יש עילה שהיא יותר עדינה, ויש ויכוח האם היא בכלל קיימת, למרות שלדעתי אפשר להוכיח באופן ברור שהיא קיימת, וזאת עילה על בסיס מצב, ביטול על בסיס מצב עתידי. הסתרת מידע פירושו שהמידע שהיה קיים בזמן העסקה לא היה כולו לעיניו של אחד הצדדים. נגיד, נחזור לקידושין, לעסקת קידושין, נסתכל על זה כעסקה, כן? אז האישה לא ידעה איזשהו מום מאוד בעייתי בבעל, או להפך, אוקיי? אז זה שהיא הסכימה להתקדש, יכול להיות שזה מקח טעות, היא לא הייתה מתרצה, אם היא הייתה יודעת, הבעל הסתיר את זה ממנה, ולכן היא הסכימה, ההסכמה הזאת לא שווה כלום. זה מקח טעות. זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת שהיא יותר טריקית, זה ביטול על סמך אירוע עתידי. נגיד שהבעל מכה אותה אחרי זה. מדובר בבעל מכה. ויכול להיות, אני לא יכול להוכיח שזה היה טבעו כבר בעת הקידושין. יכול להיות שזה כתוצאה מאיזה טראומה שהוא עבר אחרי הקידושין. לצורך הדיון רק, אוקיי? אבל עכשיו היא לא רוצה לחיות עם אחד כזה. ישנם מצבים שבהם מבטלים עסקה אפילו על בסיס מצב עתידי. לא רק על בסיס חוסר במידע עכשווי. לדוגמה...
אומרים נסתחפה שדהו.
מה?
נסתחפה שדהו.
זה אלה שאומרים שזה לא מתבטל. אבל יש מצבים שבהם אנחנו כן מבטלים. למשל, הגמרא בקידושין, תוספות ארוך שם בדף נון, או מנטט בעצם, הגמרא אומרת שם שמי שמוכר את נכסיו, הדתה למייסק לארץ ישראל. מכר את נכסיו כי הוא תכנן לעלות מבבל לארץ ישראל, אז הוא מוכר את הנכסים, הוא לא צריך הבית, את השדה, הוא מכר אותם. ואז היה פנצ'ר, הוא לא הצליח לעלות לארץ ישראל. אז המקח בטל. עכשיו, אז תוספות דן שם הרי, הוא לא התנה תנאי כפול, הוא לא אמר שהמקח יתבטל אם הוא לא יעלה לארץ ישראל, אין פה איזה תנאי כפול, איך זה קורה? מה זה דברים שבליבו ובלב כל אדם. מה זאת אומרת אבל? פירוש הדבר, שמצב עתידי, את מצב, הרי בסוף קרה איזה פנצ'ר, שמנע ממני מילה לארץ ישראל, ברגע חתימת העסקה, הכל היה שלם, לא היה מידע חסר, הכל הייתה גמירות דעת מלאה. אבל נוצר בעתיד מצב, שאם הייתי יודע אותו בזמן העסקה, לא הייתי עושה אותה. וזה מספיק כדי לבטל את העסקה. למרות שמדובר פה במצב שנולד רק אחרי קריטת החוזה, הרבה אחרי קריטת החוזה. עדיין יכול להיות, יש מצבים, וזה לא פשוט להגדיר מתי ואיך, אבל יש מצבים שבהם גם אירוע עתידי יכול לבטל את העסקה. בסדר? יש כאלה שתולים את זה בהתניה, כי זה התניה בעצם, כי כל אדם סביר בעצם מתכוון לומר שאם אני לא יעלה לארץ ישראל, ברור שאני צריך את השדה ואת הבית שלי. איפה אני אגור? ממה אני אתפרנס? אז גם אם הוא לא יתנה, זה כאילו שהוא יתנה. ברגע שהוא יתנה, אז כולם מסכימים שאם הוא מתנה שזה לא יצליח לו העלייה לארץ ישראל, אז המקח בטל. אז ברור שהמקח יתבטל. התניה זה ודאי מכניזם משפטי תקף. אז יש כאלה שמסבירים שביטול על סמך אירוע עתידי הוא מנגנון של התניה. רק התניה מכללה. זאת אומרת, הוא לא צריך להתנות בפועל, אלא יש לנו איזושהי עומדנה, שכל אחד ברור שהוא מתכוון להתנות את התנאי הזה, גם אם הוא לא אמר את זה במפורש. אולי יש פה אפילו איזשהו סוג של מקח טעות, אפילו בלי התניה מכללה, יש פה מקום להתפלפל ברמה הלמדנית, אבל העובדה היא שישנם גם מצבים כאלה. אלא מאי, שהגמרה בבבא קמא, בדף קוף בית, נדמה לי, קוף יוד, לא זוכר, קוף יוד, נדמה לי, הגמרה אומרת שם, הגמרה מדברת שם על ביטול קידושין, והגמרה אומרת שם, שלא מבטלים קידושין בעילות כאלה, למה? כי תו למיטב תן דומי, למיטב ארמלו. אישה מעדיפה לחיות עם בן זוג, לא משנה איזה פגמים יש בו ועד כמה הוא בעייתי, מאשר להישאר לבד, מלמיטב ארמלו, הכוונה להישאר אלמנה, שהאלמנה הכוונה כמובן לא של בעל מת, אלא שהיא חיה לבד, בלי בן זוג. נשים רוצות בן זוג. ולכן גם אם יתגלה לה כל מיני פגמים בבעל שהיא לא הייתה מודעת להם, פגמים שהיו או פגמים שנולדו אחר כך, זה לא משנה, זה לא מפריע, כי האישה מתרצה. כך כתוב שם בגמרא. ולכן אין ביטול באותו מקום, היא נפלה לאיבום לפני, לא משנה, מישהו מוקש חין או משהו כזה, ואם היא הייתה יודעת שהיא תיפול לאיבום, שאח של הבעל שלה הוא מוקש חין, והיא יכולה ליפול לפניו לאיבום ולהיות אשתו של מוקש חין, אז היא לא הייתה מתרצה. אז לכאורה היה מקום לבטל את המקח הזה. אומרת הגמרא לא, בגלל שהיא אישה תמיד מתרצה לחיות עם בן זוג, היא מעדיפה את זה על חיים בלי בן זוג. כך כתוב שם בגמרא. עכשיו, אני טענתי שם באותו מקרה שבא לפנינו, שהרי מה החזקה הזאת אומרת? חזקת תו למיטב, כן, חזקה מאוד, מאוד שנויה במחלוקת בימינו. מה שעומד בבסיס החזקה הזאת, שהאישה מקבלת זוגיות, וכנגד זה היא מוכנה לשלם גם מחירים כבדים. לחיות עם בעל לא מי יודע מה, לא יודע מה, לספוג מכות, לא משנה מה, כל מיני דברים כאלה. היא מעדיפה זוגיות יותר מאשר לחיות לבד. נניח, זאת האומדנה שהגמרא מביאה. אז מה שאני טענתי לגבי המקרה שתיארתי לכם קודם, שאני מוכן לקבל את הגמרא הזאת, אני טענתי שתי טענות. טענה ראשונה, נניח שאני מקבל את הגמרא הזאת כסמכות ברורה. נשים זה מה שהן רוצות. בסדר? אבל האישה הזאת לא קיבלה תענדו. הרי הוא ברח לה כבר בלילה הראשון הוא לא היה איתה. ברח לחוץ לארץ. אתה לא תכנן, אגב, הוא חי בחוץ לארץ עם אישה אחרת בבית. עם אישה אחרת, שהיה להם דירה. זאת אומרת, בכלל הוא לא, 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 בכלל לא נתן לה אפילו דקה אחת של תענדו. הוא היה בטקס החופה, בחתונה, ואחרי זה נעלם. אגב, נעלם עם הכסף. עם הכסף של המתנות גם. כדי שהחיים יהיו עוד יותר מעניינים. בכל אופן, אז הטענה שלי הייתה, זה שכל מה שהגמרא אומרת, שאישה מוכנה לשלם מחירים, זה אם היא מקבלת כנגד זה זוגיות. תו למיטב תנדו, טוב לחיות בזוגיות, מאשר לחיות לבד. ובשביל זה היא מוכנה לשלם מחירים. אבל אם היא לא קיבלה שום זוגיות, אז מי יכול להגיד שהיא מעדיפה לא לקבל זוגיות ועדיין, כן, גם לאכול את הדגים וגם לצאת מהעיר, כמו שנאמר. זאת אומרת, זה ודאי לא כתוב בגמרא, וזה גם לא הגיוני. ולכן אני טענתי שאפילו אם מקבלים את הגמרא הזאת להלכה, פה אפשר לבטל את הקידושים. כי האישה בכלל לא קיבלה תנדו.
ולכן, אם היה באורח אחרי שבוע?
זה שאלה אחרת, היה מקום להתלבט אולי. אני נוטה לחשוב שעדיין גם שבוע הוא לא כלום, אבל פה כבר היה מקום להתווכח. כי היא קיבלה איזשהו תנדו. ומה עם 10 שנים או 30 שנה? אחרי 30 שנה הוא פתאום השתגע. בסדר?
לכן בכוונה לקחתי משהו שבאמת הוא מאוד מאוד גבולי.
בסדר, לא יודע, לא יודע. יש תחום אפור שאני באמת לא יודע. עוד פעם, שאלת הקו, איפה עובר הקו? אבל כמו שאמרתי, יש תחום אפור, אבל יש גם לבן ושחור בשני הצדדים. ופה בעיניי זה היה שייך לשחור. לא לאפור. היא לא קיבלה בכלל, תענדו. הם לא חיו ביחד, בכלל. אז מה שייך לעשות את חזקת תו למיטב במצב כזה? פשוט מופרך הלכתית. והשדעש, היה שם שנים בבית הדין הרבני, ולא יצאו מזה ורדפו אחריו. אגב, בסוף איך זה נפטר? אנחנו ביטלנו לה את הקידושין, אבל כמובן זה לא מוכר מטעם המדינה. מה עשו בסוף? הם נורא התגאו בזה הרבנות. מה שהם עשו? הם שלחו איזה שליח, ונתנו לו, שילמו לו 40,000 שקל כדי שיסכים לתת גט. מכספי ציבור כמובן. נתנו לו שוחד, בקיצור. שיחדו אותו כדי שיסכים לתת גט. רק תחשבו ש40,000 שקל פתרו את הבעיה, ואת האנשים האלה כנראה הוא במצב כלכלי לא מי יודע מה. אני חושב שהוא עושה את התרגילים כאלה של שנים, וזה טירוף כזה, בשביל $1,000,000. 40,000 שקל היו הצליחו להוציא ממנו גט. אבל עדיין, זאת הייתה שערוריה בעיניי. הייתה שערוריה כי לא צריך לתת לו אגורה. מה זה? מדובר במוסד משפטי, מוסמך מטעם המדינה, זה לא בדין פרטי, זה בדין של המדינה, שנותן שוחד לבעל הדין כדי שיקיים את הדין. חשבתם על דבר כזה? זאת אומרת, השופט אומר לבעל הדין, תשמע, אני פוסק שאתה צריך לשלם לו 1,000 שקל, אבל בוא, אתה יודע מה, ניתן לך 500 שקל כדי שתסכים לשלם לו את 1,000 שקל שאני פסקתי. איזה מין דבר זה? כמובן, אפשר להחביא את זה, אפשר להשיט עליו רק 500 שקל, ובעצם זה לתת לו שוחד, כדי שהוא ישלם את ה-500. אוקיי, אבל יש דברים שאותם לא עושים. אתה לא משלם שוחד לבן אדם כשאתה מוסד ממלכתי, בטח. כל בית דין הייתי מצפה שיעשה את זה, אבל בטח בית דין רשמי, עובדי מדינה, הם משלמים שוחד לבעל הדין כדי שיקיים את הפסק דין שהם הטילו עליו. מכספי ציבור. זה לא אדם פרטי שמשלם שוחד. הם שילמו שוחד מהכסף שלנו. ואחרי זה הם נורא התגאו במסירותם על זה איך שהם עובדים על להתיר כל עגונה וכל מסורבת גט, והם כל כך משקיעים כסף, והם הקימו קרן העגונות, והם כל כך התגאו בזה שאנשים האלה ממש פסיכים. הם אפילו לא מבינים מה צריך להסתיר ובמה אפשר להתגאות.
הוא אמור לקבל מכות, לא כסף. על פי ההלכה גם.
נכון. הרב שאילת אגב כתב פעם, זה הכל זה סוגריים, לא משנה. הרב שאילת כתב מאמר פעם במוסף שבת של מקור ראשון. הרב שאילת כתב שם שהוא חושב שמה שצריך לקבוע בחוק הישראלי, זה שמי שסרבן גט, על פי פסק דין של בית הדין הרבני, שהוא צריך לתת גט, והוא מסרב לעשות את זה, תן לו מכות רצח עד שהוא נותן גט. זה הכל. לא להושיב אותו בכלא 20 שנה, יש עקשנים שיושבים בכלא עשרות שנים, ולא נותנים גט. לא לרדוף אותו, לא למנוע נסיעה מחוץ לארץ, לא להקל לו חשבונות בנק. תן לו מכות רצח עד שהוא ייתן לה את הגט, זה הכל, תפתור את הבעיה ביום אחד. מכות רצח עם הגלב עד שתצא נפשו. קופים בן אדם, קופים על המצוות עד שתצא נפשו. בטח במקום שהוא רודף מישהי אחרת, הוא פשוט רודף. הוא לא מאפשר לה להתחתן. אז ברודף מותר להרוג אותו אפילו. פה שאלה גדולה, אם הוא מאגן אז זה מספיק כדי להרוג אותו, אני לא יודע. אבל ודאי שמותר לפגוע בו. אוקיי? אז זה טוב, כולם נורא הזדעזעו, מה זאת אומרת, מכות, זה לא מוסרי, כן, להשאיר אותו בכלא 30 שנה, ולהשאיר את האישה הגונה כל חייה, זה נורא מוסרי. ולתת לו מכות? רחמנא ליצלן. כן, הוא לא יודע, הוא לא הציע מי ייתן לו את המכות, אבל תאמין לי, יש, יהיו מתנדבים, אני רואה פה בצ'אט פשוט איזושהי שאלה. אני בטוח שאנחנו נמצא מתנדבים. המענים של השבק, אפשר לנצל את כישוריהם גם כאן. כן, כשיש, איך זה נקרא, אקדח מעשן או משהו כזה, נכון? כשיש פצצה מתקתקת, סליחה, לא אקדח מעשן. כשיש פצצה מתקתקת, אז הם יודעים להרביץ. אז גם פה שירביצו. אז לא משנה, זה באמת בסוגריים. אבל לענייננו, אז זאת הייתה הטענה הראשונה, שהיא לא קיבלה תענדו. הטענה השנייה, שעליה לא רציתי להסתמך, כי גם בגלל שחבריי לא הסכימו, לפחות אחד מהם, לא הסכים להשתתף איתי בסברה השנייה, וגם בגלל שזה גם פחות חזק כלפי חוץ, זאת אומרת, אנשים אחרים פחות יקבלו את זה, אבל בעיניי זאת סברה נכונה. הטענה שלי הייתה שבעצם אישה היום, לא נכון שטב לה למיטב תענדו בכל מחיר. אישה רוצה זוגיות, גם גבר רוצה זוגיות, כולם רוצים זוגיות. יכול להיות שאישה יותר רוצה זוגיות מגבר, אני לא יודע, לא בדקתי את זה. יש איזושהי תחושה כזאת, אבל אני לא יודע אם זה נכון. אבל הטענה הזאת של הגמרא, הטענה עובדתית, וכאן אנחנו מגיעים לנקודה, הטענה עובדתית, היא אומרת עובדות על מה דעתן של נשים, מה נשים רוצות. בסדר? אוסף הגברים שכתבו את הגמרא, מסבירים לנו מה נשים רוצות באמת. מה הן רוצות באמת? הן רוצות באמת זוגיות בכל מחיר. כל מחיר. עכשיו, אני לא יודע, אני מכיר את הסביבה שלי, ולהערכתי הרבה מאוד נשים מסביבי, אולי כולן, לא מסכימות לזוגיות בכל מחיר. זה לא נכון. עכשיו, אני לא יודע אם בזמן הגמרא זה היה נכון, או שגם שם אפילו זה לא היה נכון. אין לי מושג. יכול להיות שכן, כי היו בעיות קשות, אישה לא יכלה להתפרנס בלי זה. יכול להיות, יש בעיות קשות. אם האבא שלה לא חי, יכול להיות שהיא תמות ברעב. אז אני לא יודע. אבל במציאות שלנו היום זה בטוח לא נכון. עכשיו, אז למה אני צריך למצוא תירוצים שפה היא, לא, היא קיבלה תנדו? אבל המחיר הוא כל כך כבד שהיא לא שווה לה תנדו הזה במחיר הזה. ולכן הקידושים בטלים. הגמרא עצמה הרי אומרת שבאופן עקרוני גם בקידושים יש ביטול מקח כמו במקח וממכר. אותו דבר. רק בגלל שספציפית הערכה העובדתית מה נשים רוצות הייתה כזאת שמבחינתם כל מחיר שווה. אבל גם הגמרא מסכימה שאם באמת המצב היה שלא כל מחיר שווה, אז המכניזם הזה של ביטול פועל גם על קידושים. זה ברור, זה כתוב בגמרא במפורש. אז הקביעה ההלכתית של הגמרא זה שהמכניזם הזה שייך גם בקידושין. פורש, כתוב בגמרא. אלא מאי, יש קביעה עובדתית של הגמרא, שעובדתית נשים מתרצות לזוגיות בכל מחיר. אז את הקביעה ההלכתית של הגמרא אני מחויב לה. כי יש סמכות בתחומי ההלכה, דיברנו על עקרונות הגשר וכו', יש סמכות בתחום ההלכה לגמרא. אבל את הקביעות העובדתיות של הגמרא, א', אני לא חייב לקבל, גם אם הגמרא הייתה אומרת את זה על ימינו, אני לא חייב לקבל, כי על עובדות אין סמכות. ב', הגמרא גם לא מתכוונת להגיד עניינים עובדתיים, אלא רק עקרונות גשר, מה שדיברנו על בבא בתרא, אדם פורה תור זמנו. ג', גם אם בזמן הגמרא זאת הייתה המציאות, בזמננו זאת לא המציאות. אז למה שאני יעתיק את הקביעה המציאותית של הגמרא לעולם שבו הקביעה הזאת לא נכונה עובדתית? אין שום סיבה. היום זה לא נכון. ותוך כדי השיחה שם, הדיון סביב המקרה הזה, אז ככה יצא לי לדבר עם איזה ארגון נשים שבעצם ארגן את זה, זה מישהי שפעילה בארגון הזה, אז אמרתי לה, תגידי, למה אתם לא לוקחים איזה מכון סקרים רציני, מקצועי, בהנחיה רבנית של דיינים, מוסמכים, מסודרים, שיהיה דבר מוכר שיבינו שזו עבודה רצינית, ותעשו סקר מסודר בין נשים בישראל היום, בסקטורים שונים, אם תרצו, תעשו פילוח לפי סקטורים, דתיות לאומיות, חרדליות, חרדיות, חילוניות, כאלה, ספרדיות, אשכנזיות, לא יודע. תעשו כל מיני פילוחים שנראים לכם רלוונטיים, ותעשו סקר באיזה מחיר אישה מוכנה להתרצות לקידושים. מה המחירים שהם לא באים בחשבון? שהיא לא מוכנה להתחתן אם אלה יהיו המחירים. אלה שאלות שאפשר לשאול. וברגע שהעובדות האלה יהיו למראה עיני העולם, עולם הדיינים, אי אפשר יהיה כבר להסתתר מהמציאות. זאת המציאות. מה תגיד? אבל הגמרא אומרת שנשים מתרצות, העובדות אומרת אומרות שנשים לא יתרצו.
לא, אז יגידו שנשים דעתן קלה.
דעתן קלה, אבל זה דעתן.
זה רק מה שהם יגידו.
אתה מקדש אישה, לא מקדש גבר. אז אתה מקדש אותה אחת שדעתה קלה, בסדר, ואותה קידשת. זאת דעתה. אם דעתה קלה, אז גם ההתרצות שלה לא שווה כלום. אז איך אתה קידשת אותה? הרי כל הקידושים תופסים רק בגלל שהיא התרצתה. זה לא טיעון.
לא, הם ימצאו איך להעמיד את הקו. הם יגידו הקו של התרצות להתקדשים, הם מספיק לו, זה...
ברור שיהיו שמרנים שידחו את הסקר הזה, ויסבירו לנו שהגמרא יודעת יותר טוב מכולנו גם מה שיקרה באלף הבא, לא רק מה קרה בבבל לפני 1500 שנה. אני מבין. אבל אני חושב שיש הרבה מאוד מבין הדיינים, שאם יהיה סקר רציני, שעומדים מאחוריו גם הנחיה הלכתית, קפדנית, כי צריך לדעת איזה שאלות לשאול, זה לא פשוט כל כך דרך אגב. וגם מכון סקרים מסודר, שעושה את העבודה כמו שצריך, שהוכיח את עצמו כבר, אז אני חושב שיהיו לא מעט דיינים שיקבלו את זה. אני בטוח בזה. וזה שאנחנו נשארים באיזושהי הערכה כללית, אז קל מאוד להגיד, טוב, זאת הערכה כללית, אי אפשר מכוח זה לצאת נגד קביעה של הגמרא. וזה קל מאוד לדיינים להישאר בתפיסה שלהם.
הרעיון הזה של תו למי תו תנדו, זה גם לגבי אישה שמתקדשת בשווה פוטה, גם לעניין הזה שבעל חוב קובע בבינונית ואישה קובעת בזיבורית, בגלל הנושא הזה. אז זה משהו שהוא חוצה בהרבה הלכות.
אני מערבב פה מין בשאינו מינו. האישה, מה שהיא גובה כתובה, זה תקנה דרבנן, זה לא קשור בכלל להתרצות שלה בקידושין.
למה היא גובה בזיבורית ולא בבינונית כמו בעל חוב?
מה זה משנה?
בגלל הרעיון של תו למי תו תנדו.
מה פתאום? זה לא שייך לתו למי תו תנדו. זה בלי כתובה היא גם נשואה, מה זה קשור? זה התרצות לכתובה, לא התרצות לקידושין. זה דין דרבנן. הטענה של תו למי תו תנדו זה בהתרצות לקידושין, זה לפחות הקטע שמעניין אותנו. ומה שאני בעצם רוצה לומר, זה שכשאני רוצה לבדוק, עוד פעם, כמו שאמרתי בדוגמה הקודמת, כשאני רוצה לבדוק עובדה, אני לא הולך לגמרא, אני הולך למציאות. אני צריך לבדוק מהי העובדה הרלוונטית, ועוד פעם, אפשר להתווכח. יכול להיות שבחברות שונות התוצאות תהיינה שונות, ואני לא יודע מה בדיוק תהיינה התוצאות ואיפה עובר הקו, אבל אני כן יודע שאיפה שהוא עובר קו, לא ייתכן לקחת את הדבר הזה באופן גורף מהגמרא, זה פשוט לא הגיוני. אבל אני אגיד לכם יותר מזה. לאורך הדורות, מאוד נדיר, אבל היו מקרים שהפעילו את המנגנון הזה. ביטלו קידושים, למרות שבגמרא כתוב שתו למי תו תנדו. למשל, במערה מרוטנבורג מובא שהוא ביטל קידושים כשהאישה נפלה לאיבום לפני מומר. עכשיו תבינו, היא קיבלה תנדו נהדר מבעלה. יכול להיות עשרות שנים, לא יודע כמה שנים אחר ביחד. אבל לא היו להם ילדים, הוא מת בלי בנים, בלי ילדים. היא הייתה צריכה ליפול לאיבום, ומתברר שאחיו הוא מומר. עכשיו, היא לא רוצה להתחתן עם מומר. אוקיי? אז אומר המהר"ם מרוטנבורג, אם היא הייתה יודעת שהיא תיפול לייבום לפני מומר, היא לא הייתה מתרצה לקידושין. ולכן הוא ביטל את הקידושין, ואם היא לא הייתה אשתו של הבעל המת, אז היא לא צריכה ייבום מהאח המומר. בוטלו הקידושין. ועשו את הדברים האלה פה ושם בעוד הקשרים, לא הרבה, אבל יש הקשרים, ויש הקשרים מסוימים שבהם חכמים לאורך הדורות ראו שבכל זאת זה מעבר לקו. לזה אישה לא מתרצה. לזה אישה לא מתרצה. עכשיו, מה שמעניין בעסק הזה, שגם בבתי דין בימינו, מאוד נדיר, אבל בדקו את הדבר הזה ושללו אותו. אבל איך הם בדקו אותו? הם בדקו אותו לפי התקדימים. הם לקחו את המהר"ם מרוטנבורג ואת השו"תים כאלה ושו"תים אחרים שעשו את זה. כן, אבל אצלנו זה לא בעל מומר, אצלנו זה משהו אחר. אז מה? ולמי השווה המהר"ם מרוטנבורג? שהוא התקדים הראשון. למי הוא השווה כשהוא אמר את זה? למציאות. הוא הבין שאישה לא רוצה ליפול לייבום בפני מומר, ולכן היא לא התרצתה על דעת כן. אם היא הייתה יודעת שזה מה שיעלה בגורלה בסוף, אז היא לא מתרצה. אגב, היום יכול להיות שזה באמת לא ככה. נשים, נגיד, חילוניות או משהו כזה, לא בטוח שכל כך אכפת להם ליפול לייבום לפני מומר, אז אולי שם, דווקא היום לא הייתי מבטלת, דווקא הייתי הולך לחומרה בעניין הזה. כי המציאות שונה. המציאות שונה, לפעמים לחומרה, לפעמים לכולה. אבל כמו שהמהר"ם מרוטנבורג הלך למציאות ובדק מה לדעתו אישה מתרצה ומה לא, גם אנחנו היום יכולים לבדוק במציאות למה אישה מתרצה ולמה לא. אנחנו לא צריכים ללכת לתקדימים. לא צריך לחפש, האם כשהבעל ברח בלילה הראשון, האם יש שוט שכבר ביטל קידושין במצב כזה? גם אם יש שוט כזה, למי הוא הלך? מי התקדים שעליו הוא הסתמך? הרי בסוף בסוף יש מישהו שעשה את הצעד הראשון. הצעד הראשון זה הסברה, תלך למציאות ותראה, תשאל את עצמך, האם האישה מתרצה או לא. אז למה אני לא יכול לעשות את זה? למה צריך תקדימים? ועוד פעם אני אומר, יש מצבי ביניים, מישהו שאל, כן, מישהו שאל קודם, שבוע, מה קורה אם חיו שבוע? יכול להיות שפה אני אתלבט האם זה עובר את הרף של הבעייתיות או לא עובר את הרף של התן דו מול הבעייתיות או לא עובר את הרף. וההתלבטות הזאת, יכול שאני אתייעץ עם פוסקים או אנשים שמומחים בהעברת קווים, כמו שאמרתי קודם. בסדר, זה לגיטימי, כשאתה מתלבט איפה עובר הרף. אבל להעתיק סיטואציות ממה שהיה שם למה שהיה היום זה מגוחך. אותו דבר אגב קורה בתחום הגיור. גם בתחום הגיור קורה אותו עניין. מה קורה שם? אנשים רוצים לטעון, והפעם תראו, הפעם זה הולך לכולה. הפעם מה שאני טוען הולך לחומרה. אנשים רוצים להצדיק או לתקף את הגיורים של מערכת הגיור הממלכתית, כן, של הרב דרוקמן, או מה שהיה הרב דרוקמן, לא יודע מזה היום, בגלל שבעצם גם מי שבעבר יש תקדימים, וכן, נפסק להלכה, שגם מי שמתגייר בשביל לשאת אישה, לא בגלל שהוא יתאהב בקדוש ברוך הוא, גם אותו מקבלים. ולכן בעצם גם אנשים שמתגיירים מסיבות צדדיות, חוק השבות, לשאת אישה, מה שלא יהיה, בסדר, אבל גם אותם בדיעבד מקבלים גם. במיוחד עם זרע ישראל וכו', כל מיני דברים כאלה. והטענה שלי הייתה שהתקדימים, ועוד הרבה טענות, הטענה שלי הייתה שכל התקדימים מכל הסוגים לא רלוונטיים לשאלה. ושהשאלה שלי היא השאלה האם המתגייר קיבל מצוות. ובניגוד להצעות שרוצות לוותר על קבלת מצוות, שבעיניי מופרכות לחלוטין, המערך של הרב דרוקמן כולל כל הדיינים, לפחות אלה שאני דיברתי איתם, אף אחד מהם לא טוען את הטענה הזאת, שלא צריך קבלת מצוות. כולם מסכימים שצריך. רק הם טוענים, גם אם מישהו מקבל מצוות, אבל בעצם הוא עושה את זה מסיבות צדדיות, בשביל לשאת אישה, או חוק השבות, או לא יודע מה שלא יהיה, בסדר, אבל בדיעבד מקבלים גם אותו, כי יש תקדימים כאלה ואחרים. ואני אומר שזה שטויות. למה? כי הרי בעבר, כשבן אדם מתגייר בשביל לשאת אישה, אז היה ברור לו שלהיות יהודי פירושו לקיים מצוות. נכון? זה נקרא להיות יהודי. עכשיו, הוא בעצם לא התאהב בקדוש ברוך הוא ובתורה. הוא לא מקיים מצוות כי הוא מאוד מזדהה עם זה וחושב שזה נכון. אבל הוא מבין שכשהוא ניסה לאישה הזאת, הוא בונה בית יהודי, זה ידרוש ממנו לקיים את המצוות. לאכול כשר, ללכת לבית הכנסת, כן, והוא קיבל את זה על עצמו. נכון, הוא קיבל את זה לא מהסיבות האידיאליות. הוא קיבל את זה כאיזושהי פשרה כדי לזכות להתחתן עם בת הזוג הזאת. אבל הוא קיבל. אז בסופו של דבר הוא קיבל מצוות. אבל מה קורה אצלנו היום? מה שקורה אצלנו היום זה שבן אדם מצהיר על זה שהוא מקבל מצוות בשביל לקבל את חוק השבות, להתקבל, כן, להיות תושב של חוק השבות, לזכויות עולה, וכל הדברים מן הסוג הזה, ולא מעלה בדעתו לקיים מצוות בכלל. כי הרי היום רוב היהודים בארץ לא מחויבים להלכה. אז אין חזקה כזאת שאם כבר הצטרפת לקהל היהודי, אתה בטח גם תקיים מצוות, גם אם לא מהסיבות הנכונות, אבל אתה תקיים מצוות. אין את הדבר הזה היום, זה לא קורה. והעובדה היא שחלק גדול מהמתגיירים, אם כי אמרו לי שאני קצת פסימי מדי, דיינים שמכירים את המצב, טוענים שיש אחוז נכבד מהמתגיירים שכן שומרים, לפחות חלק מהמצוות או משהו כזה, בסדר, לא מתווכח על המציאות, אבל חלק לא מבוטל, בטח בעבר, רוב המתגיירים, רוב הוחלט של המתגיירים לא קיים כלום. היום זה, אגב, בעקבות, בין היתר, בעקבות הביקורות, מוזות שלי ואחרות, אני חושב שזה ישתפר. אבל עדיין, אם זאת הסיטואציה, אז מה זה קשור לכל התקדימים? אתה בסך הכל רוצה לברר עובדה, האם הבן אדם מתכוון ברצינות לקיים מצוות? זו השאלה, ברגע הגיור, לא אחר כך. אם הוא חוזר בו אחר כך, זה הוא כמובן יהודי. אבל אם ברגע הגיור הוא לא התכוון לקיים מצוות, אז הוא לא גר. זה הכל. עכשיו, איך אני מברר האם הוא התכוון או לא התכוון? אני פותח שוטים. צריך להסתכל לבן אדם ולראות האם הוא באמת מתכוון או לא. זה תלוי במציאות, תלוי בנסיבות, תלוי בבן אדם. בית הדין תפקידו לברר מה בליבו של המתגייר. זה אחד מתפקידיו. אז מה זה קשור לכל השוטים והתקדימים? מה זה מעניין? אין לכם דוגמה למצב שהוא ברור. אגב, גם המצב הקודם שתיארתי אצל לגבי האישה, הקידושים. אבל יש מישהו שאני מכיר שהוא ישב בבית דין לגיור, סיפר לי, ישב בבית דין לגיור, והוא אמר לי ש... זה הרב קץ בעצם, אני יכול להגיד, זה הרב אהרון קץ, הוא היה ראש הכולל בבר אילן, היום הוא הרב של רמת גן. החליף את הרב אריאל, לא מינוי קבוע, לא יודע, הוא המחליף של הרב אריאל ברמת גן. החופן הזה סיפר לי שהוא ישב פעם בבית דין לגיור, ובא לפניהם ביום שישי, מישהו שהתגייר, התברר להם אחרי כמה ימים, שבאותו לילה הוא עשה חתונה עליזה ושמחה באולם, ביום שישי בלילה, באותו יום של ה... שהוא התגייר. עכשיו, אולם לא מזמינים מהצהריים לערב, נכון? עם כל הכיבוד והצלמים והתזמורת ועניינים, אני מניח שרב לא היה שם. אז מה, אלא אם כן זה הרמה, כן, הרמה קידש גם בליל שבת, במצבים כמובן מאוד חריגים. אבל זה ברור שזה היה מתוכנן מראש. פירוש הדבר, שכבר בעת שהוא קיבל את המצוות, הוא לא באמת התכוון לקיים אותם. זה לא קרה אחר כך. אז הם ביטלו את הגיור שלו. וכמובן ממילא גם את הנישואים, עד כמה שהם היו שם בכלל, אני לא יודע. הוא גוי, נשאר גוי. למה? כי שם ברור שהוא לא התכוון לקבל מצוות. צריך בשביל זה תקדימים. לא תקדימים, צריך להסתכל על המציאות. המציאות מראה שהוא לא התכוון לקבל מצוות, זה הכל. אז הגיור שלו בטל. זהו. אז עוד פעם, אותה תופעה רואים גם שם. אנשים מחפשים תקדימים שיסבירו לי את המציאות. התקדימים לא רלוונטיים כדי להסביר את המציאות. לכל יותר אפשר להיעזר בהם כדי לראות איפה עובר הקו, מה שאמרתי קודם. כי פה גם אפשר היה לדון. אולי הוא לא ידע שאסור להתחתן בשבת. יכול להיות, אני לא יודע בדיוק. אולי הוא חשב לחפף בזה, אבל הוא כן התכוון לקבל את שאר המצוות, לא יודע כמה מצוות צריך לקבל כדי להיות גר, ושזה גם כן כל מיני ויכוחים. הגמרא כתוב אפילו פסיק, אם הוא לא מקבל אז הוא לא גר, אבל זה, שאלה, זה לא מובן להלכה בפוסקים, והשאלה איך להבין את זה. גם על זה אני מדבר במאמר ההוא על הגיור. בכל מקרה, אבל אני אומר רק ברמה העקרונית, שוב פעם, בכל המקרים האלה, הניסיונות לברר את המציאות מביאים את הדיין או את הפוסק לשוטים, לתקדימים. אני חושב שזה זה עקום. אתה צריך לברר את המציאות שלך, לא את המציאות שהייתה במאה ה-12 לא יודע, באשכנז, אצל המערם ברוטנבורג. אני רוצה לברר מה המציאות היום במדינת ישראל, בחברה שבה אתה נמצא, או שבה נמצא בן אדם שבו אתה דן. זה הדבר הרלוונטי, ובשביל זה צריך פשוט להסתכל, לא לחפש תקדימים, ולא שוטים, ולא שום דבר. לכל לא יותר, לפעמים מציאות מורכבת, אז תעשה סקר, תבדוק את המציאות, כמו שבודקים, כמו בכל הקשר אחר.
אבל אם נאמר שבתב למי תבטן דו מילי תרמלו, גם בזמן חזל, זה לא היה ברמה כזו שזה חזקה מוכרחת, שכל אישה מוכנה, העיקר לא לשבת אמנה, לשבת עם שתי גופים, עם עוד גוף, ואפילו עם זקן מן 80. הרעיון הוא שבעצם...
צריך מחיר מאוד גבוה.
כן, צריך להיות מאוד זהירים בביטול, כי אצל נשים זה משהו יותר איזה. אז יכול להיות שגם היום זה, כאילו, אז אני כן צריך להסתמך על שוט, על תקדים, להסביר שבמקרה הזה, הלאף שאני מבטא...
אז חזרת למה שאמרתי קודם. בשביל להעביר את הקו, אתה יכול להיעזר בשוטים, מסכים? אם הבעיה היא באמת איפה עובר הקו.
אם זה בעיה קווית, זה שוטים.
כן, אבל אם אתה עושה העתקה מליפול לאיבום לפני מומר, זה לא עזרה בהעברת קו. כי איך אתה יודע כמה היה רע בעיני בנות ישראל דאז ליפול לאיבום לפני מומר? זה נותן לך איזושהי אינדיקציה לכמה גרוע צריך להיות המצב היום? אני לא יודע. וגם אם כן, אז אתה לא צריך להעתיק את זה להיום לליפול לאיבום לפני מומר, אלא למשהו שהוא שווה ערך מבחינת המחיר שאותו האישה מוכנה לשלם לאישה במאה ה-12 או ה-13 באשכנז כשהיא נופלת לפני מומר. תנסה להעריך את זה, אולי יש דרך איכשהו להעריך את זה. זה בסדר. אבל אל תגיד לי שמומר זה בעייתי, כי המהר"ם מרוטנבורג אמר שמומר זה בעייתי. זה לא רלוונטי. זה פשוט לא רלוונטי, לא שזה לא מוכרח. זה לא רלוונטי בכלל, אין לי מה להשתמש בו בכלל. וזה מעשים שבכל יום אין מאמר שמגיע לדרישה, אין פסק דין שאני רואה שלא עושה את הדברים האלה. שלא לוקח תקדימים ומברר את המציאות מתוך תקדימים. שזה שערוריה בעיניי. זה פשוט ניתוק מהמציאות. אבל ניתוק מהמציאות הזה זה לא האשמה של הפוסק שהוא לא בסדר. הוא פשוט פוסק דין לא נכון. הוא עבריין. כי הדין הנכון נקבע לפי המציאות הנכונה להיום. לא לפי המציאות המאה. אתה חושב שאם אתה הולך אחרי המערה מרוטנבורג, אז אתה הולך על on the safe side. אתה הולך על בטוח, כי אז זה ברור. ומי שמשנה, חובת הראיה היא עליו. אני אומר, הפוך. אם אתה נצמד למערה מרוטנבורג, אתה עבריין. אתה כל הזאת ללכת לפי המציאות של היום, לא לפי המציאות של המאה ה-12. אוקיי? טוב, זה לגבי הקביעות המציאותיות. אתה רוצה עוד?
רגע,
אני רוצה להגיע לעוד נקודה אחת שאני רוצה להספיק עוד אותה, ובזה נסיים את הסדרה הזאת. ישנם מצבים, וזה המשך של מה שאמרתי עכשיו, אבל באופן יותר ספציפי, ישנם מצבים שהמציאות משתנה, ולכן פסק הדין צריך להיות שונה. כמו כל הדוגמאות שהבאתי עד עכשיו. אלא שיש מצבים שבהם זה קצת יותר בעייתי. כי אנחנו יודעים, למשל, שלפחות הרמב״ם אומר, וגם הרייבד בצורה כזו או אחרת, שגם אם בטל הטעם, לא בטלה התקנה. כשבטל תקנות צריך בית דין, גדול בחוכמה ובמניין. אפילו אם הטעם של התקנה שהיה פעם בטל, גם אז צריך בית דין. והשאלה היא, אם זה כך, אז זה מעמיד באיזשהו סימן שאלה מאוד גדול את כל מה שאמרתי עד עכשיו. כי בעצם מה שאמרתי עד עכשיו נראה קצת כאילו שאני בעצם נכנס לטעמי הדינים, אני בודק את היישום של הטעם לימינו, ואני משנה את הדין בגלל שהשתנה הטעם. יש הטעם בטל, נכון? ואז מי אמר שמותר לעשות דבר כזה? בהלכות דאורייתא, אז אנחנו לא דורשים טעם הדקרא. זאת אומרת, אנחנו לא משתמשים בפרשנות שנסמכת על טעמי ההלכות. בהלכות דרבנן, אז לפחות לרוב הפוסקים, גם אם בטל הטעם, לא בטלה התקנה. אז אם זה כך, האם יש עדיין מקום לשיקולים מהסוג שאני מדבר עליהם כאן? אז התשובה שלי היא בוודאי שכן, וזה בכמה סנריוס. קודם כל, למשל, כשהגמרא אומרת תב למיטב תנדו מלמיטב ארמלו, הגמרא לא קבעה באופן קטגורי שאי אפשר לבטל קידושים. אם הגמרא הייתה אומרת, אי אפשר לבטל קידושים, שהרי תב למיטב תנדו מלמיטב ארמלו. אז הייתי אולי בדילמה. כי הגמרא קודם כל אמרה, לא מבטלים קידושים? עכשיו אני אומר, כן, אבל הסיבה היא, בלתב למיטב תנדו, והיום זה לא שייך. אז לכן אני צריך לבטל את ההלכה. לא יודע, כי אנחנו לא דורשים טעם הדקרא, אנחנו לא נכנסים לפרשנות תכליתית, פרשנות של טעמים, אלא אנחנו הולכים עם ההלכה שנקבעה בגמרא. אבל מה שהגמרא קבעה בהקשר שלנו שדיברנו קודם, זה הגמרא קבעה את החזקה שטב למיטב תנדו. היא לא אמרה שבכל מחיר לא מבטלים קידושים. במקרה שבו דובר שם, נדמה לי שזה ליפול לאיבום לפני מוקי השכין, אני חושב שזה היה שם, אז במקרה ההוא, המחיר לא מספיק חזק בשביל לבטל את הקידושין. זה מה שהגמרא אמרה, זה כל מה שכתוב שם. ולכן לדעתי מה שכתוב בגמרא כתוב בדיוק הפוך. כתוב שקודם כל, אם יש מחיר שהוא מדי גבוה, אז מבטלים גם קידושין. כתוב מפורש בגמרא. אחרת למה היא נזקקת לתו למיטב? להערכה של כמה האישה רוצה. רואים שזה באמת תלוי ברצונה של האישה. ב' צריך לבדוק את המחירים בתרגום להיום, ולכן זה לא כתוב בגמרא. אם זה היה כתוב בגמרא, באמת הייתי בדילמה. אבל זה לא כתוב בגמרא. להפך, מה שכתוב בגמרא זה שאתה צריך לבדוק את אומדן דעתה של האישה בשביל לבטל את הקידושים. זה בדיוק מה שאני עושה. אני עושה את מה שכתוב בגמרא. לא שאני משנה את מה שכתוב בגמרא, כי אני עושה פרשנות תכליתית. אם היה כתוב בגמרא, לא מבטלים קידושים, והסיבה רק הייתה תו למיטב, אז היה מקום להגיד, הגמרא אומרת לא מבטלים קידושים. בטל הטעם, לא יודע, אם אני יכול לבטל את ההלכה, גם אם בטל הטעם. אבל זה לא כתוב. הדבר הזה לא כתוב בגמרא. למה להיצמד למשהו שלא כתוב? דבר שני, אם הקביעה היא קביעה של חכמים, בתר תלמודיים, ראשונים, אחרונים, גדולי הפוסקים וכו'. שם בכלל אין להם סמכות. מה, אני צריך לבית דין להושיב כדי לשנות הלכה שנפסקה ברמב״ם, או ברשב"א, או ברבי עקיבא איגר, או בחפץ חיים? מה פתאום? מאיפה מצאנו דבר? מה עם סנהדרין? יש לו תסור. כל דיני ביטול ההלכות לא נאמרו עליהם בכלל. הם אומרים את דעתם, אני צריך להתחשב בזה, צריך ללמוד את דעתם, אבל בסוף בסוף אני הפוסק פה, לא הרמב״ם. אגב, זה הערה מעניינת, אני נזכר עכשיו, השח בתקפו כהן, מביא שם שלושה תירוצים, לא משנה, לא ניכנס לכל ההקשר, אבל השח מביא שם, הוא אומר שכאשר יש מחלוקת ראשונים בנושא מסוים, ויושב דיין היום במאה ה-21, יושב דיין על השאלה, והוא יודע שבשאלה הזאת נחלקו הרמב״ם והרשב"א. בסדר? עכשיו, כשיש ספק, במצבים מסוימים מותר לתפוס. אדם עושה דין לעצמו, תופס את הממון בכוח. כי יש ספק. במצב של ספק, יכול להיות שאתה יכול לתפוס את הממון בכוח, על פי ההלכה. בין הסיבות מסוימות, לא ניכנס עכשיו לפרטים. אבל התפיסה צריכה להיות לפני שנולד הספק, לא אחרי שנולד הספק. אם תפסת בכוח, ורק אחרי זה נולד הספק, זה בסדר. אבל אם תפסת אחרי שנולד הספק, כבר הגיע לבית דין, נולד הספק, אז התפיסה לא מועילה. עכשיו כבר בית דין יצטרך להגיד את הדין. עכשיו, שואל הרשב"א, שואל השח, מה קורה עם מחלוקת רמב"ם ורשב"א, שהייתה במאה ה-12-13, אוקיי? דיין יושב היום. האם בכלל שייכת תפיסה במחלוקות ראשונים? הרי זה תמיד תפיסה אחרי שנולד הספק. הספק נולד במאה ה-12-13, ואתה חי במאה ה-21. אז כל פעם שתתפוס, זו תפיסה אחרי שנולד הספק. אומר השח, מה פתאום? הספק נולד אצל הדיין היום. מה אכפת לי שהרשב"א והרמב"ם התווכחו? הם התווכחו. אם אני חושב כמו הרמב"ם, אני אפסוק כמו הרמב"ם. אם אני חושב כמו הרשב"א, אני אפסוק כמו הרשב"א. אם אני מתלבט, אז נולד ספק. הספק נולד לא כי הרמב"ם והרשב"א מתווכחים. הספק נולד כי אני לא הגעתי לעמדה, כי אני מסופק. אז רגע לידת הספק הוא מתי שנולד הספק אצל הדיין שיושב היום בדין. זה רק להראות לכם שחכמים הגדולים ביותר, הרמב״ם, הרשב"א, גדולי הראשונים, כל עוד זה לא הגמרא או יושבי סנהדרין, כן, תנאים וכו', אין להם סמכות שלא תסור. אני משתמש בדעותיהם, אבל אני הפוסק, לא הם הפוסקים. אז ודאי שלא עולה השאלה של לשנות את ההלכה אם השתנו הנסיבות. אם השתנו הנסיבות ביחס למאה ה-12, זה לא נקרא לשנות את ההלכה. אם השתנו הנסיבות ביחס לגמרא, אפשר להתחיל לדבר. כי לגמרא יש סמכות הלכתית. אבל הרמב"ם אין סמכות הלכתית, הוא אמר את דעתו, ואני אגיד את דעתי. אז זה בכלל לא רלוונטי. אני מדבר רק על הלכות תלמודיות, ששם יש באמת שאלה מה קורה אם הגמרא קבעה ההלכה, המציאות השתנתה. האם אני יכול לשנות את זה? אז עובדתית זה קורה הרבה. אני יכול לשנות את זה. ראשונים עשו את זה, אחרונים עושים את זה, עשרות רבות של מקומות. בהלכות דאורייתא, בהלכות דרבנן, המון מקומות. אני מביא את זה בספר השלישי, כמהלכים בין העומדים. בספר השלישי בטרילוגיה, אני מביא שם, יש בחלק השישי, זה תורת השינוי ההלכתי. הפרק האחרון בחלק הזה, זה פרק 18, שם אני עוסק בהרבה מאוד דוגמאות של שינוי תקנות. אנשים שינו תקנה, למשל, דברים שנאסרו משום סכנה. יש פוסקים שאומרים שהיום לא צריך לחשוש לזה. מים מגולים. יש חשש שנחש יטיל לתוך המתרסו. אצלי בבית לא מסתובבים נחשים. פעם נחשים הסתובבו בבתים, כי הבתים היו פתוחים. זה לא היה מין מבצר כזה כמו היום. הבתים היו באדמה. אז היו מסתובבים של נחשים. היום הנחשים לא מסתובבים. אז עכשיו עדיין אסור לי לשתות מים שהיו גלויים בלילה, כי אולי נחש יטיל לתוכו ילס. מה, איזה הרס ואיזה נעליים? אין פה נחשים. מה החשש שהיה פה נחש? אז אומרים לי, כן, אבל אפילו אם השתנה בטל הטעם, עדיין לא בטלה התקנה. אז יש פוסקים שאומרים שכן, אפשר לשתות מים מגולים היום, אם אין לך חשש שהיו שם נחשים. אז אומרים, טוב, אולי בגלל שזה סכנה, סכנה זה בכלל לא תקנה, זה סתם חשש. אם אין את החשש, אז אין כלום. אבל גם בתקנות עשו את זה. חכמים ביטלו, למשל, במקומות מסוימים, ביטלו את האיסור דרבנן להלוות בריבית לגוי. תוספות בדף עין בבא מציע. יש איסור בדרבנן להלוות בריבית לגוי. תוספות אומר, היום זה לא שייך. למה? כי אנחנו לא יכולים בלי זה. לא נוכל להתפרנס בלי זה. וזה לא שאלה של פיקוח נפש. אלא זה שאלה של חיים תקינים. או למכור בהמה טמאה לגוי. תוספות בעבודה זרה, בדף תתוו. למכור בהמה טמאה לגוי. גם תוספות אומר, היום למי נמכור? בכל כפר יושבים 10 יהודים ורובם גויים. אם לא נמכור לגויים, אנחנו לא נוכל למכור את הבהמות שלנו. אז לכן ברור שמותר. אוקיי? כל מיני, ושם זה יכול להיות אפילו איסור דאורייתא, לפני עיוור, תלוי באיזה איסור מדובר שם, אבל יש לזה דוגמאות בעשרות רבות שחכמים ביטלו, ומה שעומד מאחורי זה בהרבה מהדוגמאות, זה העיקרון הבא. זה עיקרון, ואני חוזר לעקרון הגשר שדיברתי עליו באחד השיעורים הראשונים, הנקודה היא כזאת, תראו, כשאמרו לנו נגיד לא לשתות מים מגולים, מה נאסר? נאסר לשתות מים מגולים, ורק הטעם הוא שמה יש פה נחש שהטיל את הרסו וזה מסוכן, או שנאסר לשתות מים מסוכנים, זה מה שנאסר. הדוגמה היא מים מגולים, אבל אסור עליי לשתות מים מסוכנים, זה מה שנאסר.
טוב, זה פשוט שאסור, כי זה מסוכן, לא צריך לאסור, הבן אדם, למה שיצטרכו לאסור את זה? בן אדם לא...
איסור הלכתי, לא רק איסור הגיוני. מה הבעיה?
לא, מחיץ שלנו, איסור עוד פעם, עוד שאסור להזיק, שאדם אסור לו להזיק את עצמו, זה יודעים כבר. אנחנו יודעים שאסור להזיק את עצמו.
לא?
איסור חבלה עצמית, מאיפה זה נלמד? זה נלמד ממים מגולים.
אני לוקח סיכון, אני לוקח סיכונים, מותר לי לקחת סיכונים.
אז זה על מים מגולים, אם המים הם מסוכנים. אז על מים מגולים, מה זה מים המגולים?
אתה לא ראית את הנחש. אתה חושש. אז אני לוקח את הסיכון, לא חושש. בא לי לשתות מים. מי אמר שאסור לי?
נשמרתם מאוד לנפשותיכם, מאוד.
אז מה? אז מה?
אני מפה שאפילו על ספק צריך להישמר.
על איזה ספק? שחמישה אחוז, אחוז אחד, 40%, איזה ספק? אתה הרי לא
נשמר...
אתה נוסע נסיעות לא הכרחיות באוטו? איפה נשמרתם? הסיכון בזה יותר גבוה ממים מגולים. איפה ונשמרתם? אתה יודע כמה תאונות דרכים יש בשנה? אלפים. אלפי פצועים, אלפים רבים שפצועים, נדמה לי עשרות אלפים, ומאות הרוגים, כל שנה. למה, איפה אוהבים נשמרתם? אז אני לוקח סיכונים, ומי שנוסע 120 בכביש, אז הוא לוקח קצת יותר סיכון, מי אמר שזה איסור? אז הוא, כל אחד והטבע הפתקני שלו, אז חכמים אומרים, זה אסור. ועוד פעם, באמת שאלה של העברת קו. ולכן יש מקום להתערבות של חכמים בעניין הזה, הם מעבירים קווים מסוימים. מה מותר לעשות ומה אסור. ואם השאלה הייתה שאלה של העברת קו, יש מקום להיזקק למקורות ולפוסקים, כמו שאמרתי קודם. אבל אם השאלה העובדתית עומדת פה לדיון, לא האם להעביר את הקו, או השאלה של טעם התקנה, אז פה זו שאלה אחרת. עכשיו פה, המנגנון שבו משתמשים הרבה פוסקים כשהם מתירים דברים כאלה, הם אומרים שמה שאסרו זה לא מים מגולים, אלא מה שאסרו זה מים מסוכנים. מים מגולים זה הדוגמה למים מסוכנים. ברגע שאסרו מים מסוכנים, אז אם המים המגולים אצלי בבית הם לא מסוכנים, אז זה פשוט לא נאסר, אני לא משנה את ההלכה. זה לא נאסר. מה שנאסר זה לא מים מגולים, מה שנאסר זה מים מסוכנים. כן, הדוגמה הכי מפורסמת שהשתמשתי בה כבר הרבה, על המאירי, שאומר שכל הדינים, דאורייתא ודרבנן, שיש לנו כלפי גויים בטלים היום. היום הכוונה במאה ה-14, כן, של המאירי. כי הגויים שבזמנו היו גדורים בנימוסי האומות, הם התנהגו בסדר. הם לא היו, הם היו בני אדם. ככה הוא טעם, ולכן כל הדינים, דאורייתא ודרבנן, בטלים, כולל חילול שבת על הצלת נפשם. מותר לחלל שבת בדאורייתא, לא מותר, צריך. לחלל שבת בדאורייתא כדי להציל חיים של גוי. כך כותב המאירי ביומה, בפרק שמיני. זה איסור סקילה, לחלל שבת בדאורייתא. אוקיי? מה, למה? כי הוא החליט שהגויים בזמנו, הם גויים נאורים. עכשיו, אבל כתוב שלא מחללים שבת להצלת גוי. כתוב שמותרת הפקעת הלוואתו. כתוב שמותר להלוות לו בריבית. כתוב שלא צריך להשיב לו עבדה. לפי הרמב"ם מצווה להלוות לו בריבית, לא רק שלא עשו. לנוכרי תשיך. זה תופס את זה כמצוות עשה. אוקיי? אז איך המאירי יכול לבטל הלכות דאורייתא ודרבנן שכתובות במפורש בגמרא? בגלל שהמציאות השתנתה. אז מה? בטל טעם, לא בטלה תקנה. וגם בדאורייתא צריך עדיין בית דין שיעשה את זה. ולא דורשים טעם הדקרא בדאורייתא. המאירי אומר פשוט, ההלכות בגמרא לא עוסקות בגוי. הן עוסקות באנשים רשעים. במקרה בגמרא, דוגמה לגויים, לאנשים רשעים, הייתה גוי. אבל בזמנו של המאירי זה כבר לא היה נכון. לא כל הגויים היו רשעים. והמאירי, בסדר גמור, אותו שיקול שאמרתי קודם על המים המגולים. וככה זה חוזר בהרבה מקומות. ואז הטענה היא שבעצם מה שנאסר, זה לא שמה שנאסר זה המים המגולים, והטעם זה אולי הנחש איטיל את ארסו. מה שנאסר זה הרס של נחש. זה לא טעם הדין, זה הדין. זה גדר הדין. ואם זה ככה, אז כשהיום אין הרס נחש, אז אין בעיה, מותר לשתות מים מגולים.
אז לגבי המאירי אפשר להגיד גם על יהודים עכשיו, אם יהודים מתנהגים כמו גויים היום, אז יהיה להם את ה...
בהחלט יכול להיות. בהחלט יכול להיות.
יש לי שאלה, זה גם על הסדרה הזו, אבל היא בכלל נראה לי על הספר השלישי, על מלאכים בן עובדים, ש...
רק אני מסיים, אז אני מכריז בזאת על סיום הסדרה וסיום השיעור, ועכשיו, היום גם היו שאלות תוך כדי, אז נעבור לשלב השאלות. כן, אוקיי.
כן. השאלה שלי היא כזו, מעבר ל... האם יש שיקול לאנרכיה בהלכה? זאת אומרת, כאילו, אם אנחנו... נכון שיש מצבים של... שאנחנו יכולים למצוא שינוי, לעשות שינוי בהלכה שמהאמת ההלכתית אנחנו לא נסור. זאת אומרת, באמת כך צריך לעשות וכך צריך לנהוג. אבל מכיוון שאם אנחנו לא נלך עם תקדימים, או שלא נלך איזשהו, כמו שאנחנו רואים את הכלל שלא פלוג רבנן, שלא מחלקים בשביל שלא זה. זאת אומרת, יש איזשהו ערך בהלכה שיהיה משהו שכולם עושים אותו, זאת אומרת, בשביל שכך היא תשמר, זה מה שמייצר, שכך נשמר את ההלכה, אני לא יודע בדיוק. זאת אומרת, השאלה אם יש גם את השיקול הזה, אם הרב מבין...
אני אגיד לך בשני מישורים. מישור אחד, קודם כל בוא נסכם, שאם יושבת סנהדרין היום, בסדר, לא אני או אדם פרטי אחר, אז היא כן אמורה לעשות שיקולים כאלה.
כן,
אני יכולה לקבוע את זה באופן אחיד לכולם. לעשות שינוי, אבל שהשינוי יהיה אחיד. רק שהוא יתאים לדור הזה ולא למאה ה-12, אוקיי? אז זה ודאי בסדר, נכון? אתה רק שואל, בסדר, אבל נתת תורת יד, תורת כל אחד בידו.
כן, אם אני מבטל בראשונים, אם לדוגמה, מה שהרב דיבר, לגבי הראשונים, שאני לא צריך למצוא סיבה לבטל את טעם שהראש אומר או משהו כזה, אני יכול להחליט מעצמי, אז בעצם יצרתי סוג של אנרכיה, כל אחד עושה מה שנראה לו, אפילו שהוא עושה נכון.
הבנתי, אז אני אומר, שאם זה היה סנהדרין, אז לא היית שואל, נכון? זה לא אנרכיה, למרות שגם אז הראש היה מתבטל. אבל היה אחידות בדור הזה, היה במקום הראש, היה סנהדרין של הדור הזה. והוא היה קובע את הנורמה האחידה, אוקיי? זה תשובה אחת. תשובה שנייה, גם אם זה היה נכון מה שאתה אומר, השאלה היא מי מוסמך לעשות את השיקול שלך, לא את השיקול שלי. מי מוסמך לקבוע את הלא פלוג? הרי אם מה שהראש אומר לא נכון בדור הזה, אז מבחינה הלכתית כרגע אם אני אעשה את מה שהראש אומר, אני עבריין. עכשיו אני שואל מי מתיר לך להיות עבריין, בשביל האחידות.
כי ייתכן שאם אני עושה משהו בהלכה היהודית לבד, זאת אומרת מצד עצמי, שאין לו תקדים או אין לו הסכמה כללית, אז אני יוצר איזשהו, אז אני בסופו של דבר לא הולך כהלכה היהודית.
זאת אומרת, אתה לא הולך. זה, אז אתה מערבב שני דברים. אני כרגע מניח שהפרשנות שלי, זה באמת מה שההלכה אומרת. אנחנו מניחים את זה לצורך הדיון. אחרת, ברור שאני לא אעשה את זה אם אני לא חושב שזה הדבר הנכון. אלא מה? אני חושב שזה הדבר הנכון. אך מישהו אחר יכול לחשוב שמשהו אחר נכון, ולכן אתה אומר לי, תשמע, אל תעשה את מה שנכון, אלא תעשה את מה שאחיד, כדי לדאוג לאחידות. זה בעצם מה שאתה אומר.
כן.
אז אל תעלה את הטענה שזה לא נכון. אז זה כן נכון לשיטתי, ואתה מצפה ממני לעשות משהו שהוא לא נכון, כדי לשמר את האחידות. ואני שואל מי התיר לי את זה.
כשהשקרה לא שאני מביא.
אני עושה עבירה דאורייתא, או דרבנן. מי התיר לי את זה? עכשיו אני מחזיר את הסנהדרין אליך, מחזיר את הכדור אליך. אם הייתה סנהדרין היום, והיא הייתה קובעת, אנחנו לא סוטים ממה שהראש אומר, אנחנו נצמדים לראש, למרות שהיום הוא באופן עקרוני לא צודק. הייתי מקבל. כי הסנהדרין אמרה, בגלל שיקולי לא פלוג, או בגלל השיקולים של האחידות, הסנהדרין אמרה, אנחנו מתקנים לא לנהוג לפי ההלכה הנכונה, התאורה, אוקיי? זה שיקול לגיטימי. אבל שיקול לגיטימי גם אותו צריך סמכות כדי לעשות. אתה צריך תעס מישהו שיהיה מוסמך כדי לקבוע תקנה דרבנה.
לכן... גם אני מחדש משהו בעצם,
ברור, בין
מה שהרב לא אומר, אני צריך לדאגן אותו.
לא גם, רק אתה מחדש משהו, אני לא מחדש כלום. אני רק אומר לעשות את הדבר הנכון, זה הכל.
אוקיי.
אני מסכים שזה קצת קאונטר אינטואיטיב, כן? זה, אנשים איכשהו מרגישים שמה שאני אומר זה חידושים גדולים, צריך כתפיים בשביל להגיד את זה. אני לא צריך כתפיים בשביל לא לעשות את זה. זה מה שהאמת. אתה לא יכול לחלל שבת רק בגלל שאתה רוצה אחידות. אלא אם כן, אתה סנהדרין. לסנהדרין מותר לקבוע תקנות שהן נגד הדין, משיקולים שלהם. אבל צריך סמכות בשביל זה. אנחנו לא, כל הפוסקים אומרים, אין לנו סמכות אפילו לקבוע יום טוב היום, נכון? מתנגדים ליום העצמאות,
לירושלים.
כן, היום ירושלים, בדיוק, זה העניין הדיורה. כן, אין לנו סמכות לקבוע יום טוב. ואת הסמכות לחלל שבת יש לנו? אם אין מוסד מוסמך, אז אין מוסד מוסמך, אז צריך לעשות את מה שנכון. ובינינו, בוא נגיד, נושא האחידות, לא, אנחנו לא מצטיינים בו במיוחד. יש הרבה שיטות גם בתוך ההלכה. כי אם אתה רוצה להיצמד לראשונים, עדיין נשארת הרבה מאוד שיטות בשטח. אז לכן בעיניי אני לא רואה סיבה למה לא לעשות את הדבר הנכון.
יישר כוח.
עוד מישהו?
הרב, יש לי שאלה על ההתחלה של השיעור.
כן.
סתם לגבי הקטע של... הקטע שאם נולדה בת, אז... כאילו, אוי לו לאדם שנולדה לו בת. אוי לו לאדם שנולדה לו בת, אז יכול להיות שזה לא קביעה עובדתית, אלא פשוט קביעה מוסרית, רף שהגמרא מציבה לנו בתור בני אדם. כמו, אל תשמח בפול אויביך, לא? יכול להיות שאני כן שמח, חבר.
יכול להיות, אבל זה נשמע לי ממש מוזר. כי אתה מבין, הרי יש שני צדדים למטבע. צד אחד, זה שבעצם העולם צריך נשים. כמו בורסקים, נכון? עכשיו, אתה לא יכול להגיד שקרה לי משהו רע, למרות שאני נורא שמח מזה שנולדה לי בת, אבל ברמה העקרונית קרה לי משהו רע. איך קרה משהו רע? הרי העולם צריך נשים. רק אם בכלל אתה יכול להגיד, זה רק לטעון, כן, אבל אני עצוב. נכון שהעולם צריך, אבל למה אני אשם? שטיפול אצל מישהו אחר הבת, לא אצלי. אם אני הייתי עצוב, הייתי מוכן לקנות את הדיסוננס הזה. אבל אם אני שמח, וגם ברמה העקרונית העולם באמת צריך נשים, אז איך אפשר להגיד לי שרוחנית זה לא טוב? מה זאת אומרת רוחנית זה לא טוב? רוחנית ודאי שזה טוב, העולם צריך את זה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו.
אוקיי, תודה.
עוד מישהו? אוקיי, אנחנו עוצרים כאן. אני כבר אשלח הודעה לגבי שבוע הבא. בינתיים, כפי שהבנתי, אנחנו ממשיכים בזום. זה שיעורי ימי חמישי, זה שיעורי פתח תקווה באופן עקרוני במקור. הם לא נולדו עם תקופת הזום, זה לא כמו אין היה. אבל בינתיים אנחנו עוד ממשיכים בזום בכמה פעמים הקרובות, ותבון ההודעות אם זה ישתנה לשיעורים חיים. אוקיי?
ואתם... איפה השיעורים החיים התקיימו
בפתח תקווה? מה?
איפה השיעורים החיים התקיימו בפתח תקווה?
בבית כנסת משכן ישראל, ברחוב גליצנשטיין.
תודה.
אוקיי, אז להתראות.